טוב, שלום עליכם. שבוע טוב. כן. אני רוצה להתחיל בכמה דברים קטנים שנוגעים בשבוע האחרון. לנסות היום לסגור קצת את כל הפרקי מבוא למיניהם, כדי שממחר בשיעורים נוכל בצורה מסודרת להתחיל להיכנס לפרטי הדין. אגב, אני רוצה להתחיל מלגבי הפסוקים. זכינו לארח פה בית המדרש ביום חמישי לרב שמעון, שהשיעור שלו נקבע לשעה 10:45 כדי שהוא יסיים ב-12 כדי שאנחנו נוכל לקיים שיעור. מה שקורה לנו שהוא עבר שיעור עד אחד, כן? האמת היא שלי הייתה ציפייה דרוכה לשיעור, כי אמרתי לעצמי, אני מודע לתסכולים שלכם בשיעורים שלי הפסוקים, אני בא יהודי מבית מדרש שטוען גם לכך שיצא איזו שיטה ושהוא יודע לדובב טוב את הפסוקים, ואני חושב שאני היחיד ששרד עד סוף השיעור, זה נכון, מכן? אולי נראה לי שמתוסכלי הפסוקים אצלי הם מתוסכלים גם אצלו? הוא עוד לא בא היום, כי הוא עוד מתוסכל בזה, כן? אבל ככה ראיתי, כן? אז כנראה שהבעיה הייתה מושרשת, איך שאני לומד. רגע, נורא נורא בלט שהוא לא שאל אותם שאלות שאנחנו שאלנו, הוא גם הציל כלים קצת אחרים. אף אחד מכם לא היה? הייתם, נו?
אני חייב ציין
ששרדתי אצלו יותר מאשר אצלי, אוקיי, בסדר. אתה יכול אולי להסביר לנו מה מצאת אצלו יותר ממה שהיה אצלי? שהוא יותר נחמד, שהוא מדבר יותר יפה?
יותר מסודר.
אוקיי, תבין. זה בעי רק הסדר.
היה לי גם המעמד, שזה היה הוא מכול הבית הדרש, ולא יודע, חבור וכבר. הוא רצה דווקא חבור בהתחלה.
אני יודע. בסדר, אוקיי. דבר שני, אני עשיתי למכור לכם שביאת חזקה זה מכת בכורות. ככה עשיתי למכור לכם, נכון? שבוע שעבר ישבתי בבית, אמרתי, רגע, יש לי גם ספר שנקרא אגדה של פסח. הלכתי לאגדה, ובאגדה של פסח, ברמיר ודוד, שדורשים את יד חזקה, אז מה בעל האגדה דורש? מה זה יד חזקה? זו הדבר, שנאמר, הנה יד השם הויה במקנך. אמרתי, טוב, הורס לי את כל התורות, נכון? אבל האמת היא שזו דרשה מאוד קשה, הדרשה הזאת, מסיבה מאוד פשוטה, שלא נאמר על הדבר שהיא יד חזקה. מה נאמר עליה? שהיא יד, נכון? אז זה מי דרשה הזאת, אז אני יודע למה הדרשה נעשה את זה, כי המכה היחידה שכתוב עליה בפורש שהיא יד, זו הדבר, אבל עדיין היא רק יד, היא לא יד חזקה. אז יצאתי קצת מבולבל, אני חייב להגיד, כי אני לא נסוקתי מהתחושה החזקה שלי בפסוקים, אבל שיד חזקה זה לא הדבר, שדבר זה רק יד. אני גם אוסיף שדומני שבפסוקים יש מהלך שמתפתח במסגרת המתח. האם משה רבינו הוא חרטום, או משה רבינו באמת מייצג כוח אלוקי, שבו משה זורק את המטה והחרטומים זורקים מטה. שלא אוכלת שלהם. משה עושה דם, הם עושים דם. כן? יש מהלך שבו ההכרה הראשונה שמדובר באיזה כוח שונה, כוח מהותית שונה. זה קינים שבו נאמר עץ ואלוקים הוא, בדבר זה הופך ליד, ורק בסוף מכות מצרים יחזור הביטוי יד חזקה. ואני מרגיש שיש פה מהלך מהעץ וליד ליד החזקה, מה שעוד פעם מחזק את התחושה שלי, שהיד החזקה זה לא הדבר, היד החזקה זה משהו אחר. כלומר, הייתי אומר כך, שהדגש בפרשיות תפילין, הזיכרון היד החזקה, מאוד מתקשה להבין שהכוונה לזכור את הדבר. אני יותר מבין את הקישור לבחורות, ולעצם היציאה ממצרים. אבל דווקא הדבר מכל מכות מצרים, נגיד שהיד של היד של תפילין צריכה לזכור דווקא את הדבר, לא כך מבין את זה. ראיתי איזו הצעה באגדה של משפחת ספראי, אמרתי, אני אבדוק באגדות, ואני רואה, בעלי הפרשנים יצילו אותי. המשפחת ספראי רואים את כדבר פשוט, שבאמת קשה לחשוב שיד חזקה זה הדבר, ואז הם מפנים את המבט, הם מראים שהדרשה הזאת מקורה במדרש בספרי, שמוסב על פסוק ביחזקאל חף, שם מופיע יד חזקה לא ביחס למצרים, אלא ביחס ל... עם ישראל. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה. זה כמעט אותו פסוק שם בדברים. והם רוצים להציע שהדרשה נאמרה על הפסוק הזה. עכשיו, אם ההצעה שלהם נכונה, אז אפשר להבין היטב את הדבר הזה, כי כלפי מי מופנית היד החזקה כאן? כלפי עם ישראל. אולי יש פה רצון להקות את העוצמה של היד החזקה. טוב, אני לא יודע אם הדברים משכנעים. ומה שלא היה הדבר, אני למען הכנות האינטלקטואלית, אני חייב לומר לכם, שבהגדה של פסח כולנו אמרנו במזכרת הרמי עובד אבי, שיד חזקה זו הדבר. שאמר עליה יד, אני חוזר על הקושי שלי, היות והדבר הוא היד, אז כמעט ברור לי שהוא לא היד החזקה. כן? אבל בכל מקרה, זה, בהגדה זה נאמר. בסדר?
אפשר, כאילו, כן, בסדר. רואים מהלך המכות, שגם שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, אז גם יש מגמה שהוא ישתמש פחות במטה ויותר ביד. זאת אומרת, בהתחלה, במכות הראשונה, לא זכות בדיוק מתי זה מתחלף, במכות הראשונות הוא מדבר, כי נטה מתך, ואז יש לו שלב, הוא מתחיל להפוך לנטה ידך. ומשה לוקח לו זמן, הוא כל פעם רואים נטה ידך, והוא משתמש במטה. עד שרק במכת חושך הוא מת, הוא עושה את המעבר שכתוב נטה ידך, הוא מת נוטה את היד. אז אולי גם יש הקבלה שגם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות איזשהו דימוי בין היד החזקה של הקדוש ברוך הוא ליד של האדם. כאילו ליד האדם שיכולה להיות כצינור של הקדוש ברוך הוא.
מצוין. כלומר, היד מאוד מאוד נוכחת בפרשיות של מצרים. מאוד נוכחת, וגם העיניים נוכחות שם.
אני אומר שאולי גם אפשר אחר כך להקביל את זה, זה כאילו הקישור שם בין יד החזקה ליד האדם, אז אולי גם אז זה מתקשר עכשיו לשפורנדים.
נהדר. רגע, אני אגיד ברשותכם שתי מילות סיכום רק על הפרשיות, ונראה את זה היטב כשנעבור לחז"ל. נראה סדר יום חדש. סוג אחר של דיון לחלוטין. והחשיבות שלהם לפרשיות, עם כל הצורך למצוא את הדרך בדיוק לדובב אותם ולהוציא מהם, שהפרשיות עוסקות במהות של הזיכרון ושל פרשיות תפילין. ומי שיתחיל ללמוד רק מהמשנה במנחות ויחד איתה ישר במחילתות ובסוגיות, הוא יפגוש את הפרטים של תפילין. הוא פחות ופחות יפגוש שם את המהות. את היום הזה מול היום ההוא, את הדילמת שימור הזיכרון, את התוכן המדויק של הזיכרון, וכן העיון הראשוני בפסוקים הוא מאוד חשוב. מה שאני מאחל לנו, שלאור המודעות שלנו מתוך העיון בפרשיות, שגם בלימוד של חז"ל נוכל לחדד את הנקודות האלה ולראות אותם כנוכחים גם בתוך, בוא נשאל את עצמנו, האם נזכה לראות את זה, כנוכחים גם בתוך הדיון החז"לי. ובכל מקרה, להתחיל מחז"ל, אתה גם בתוך חז"ל תתקשה לראות את הדברים האלו. מה שאני מבקש לעבור לפרשיות, זה לעבור קצת לפרשנויות. ולגעת קודם כל בפרשנות של מילה אחת מאוד מאוד מוקשת בפסוקים, שתלווה אותנו השבוע גם בלימוד מחר, זה המילה תוטפות. שנכתב המון על פרשנות המילה הזאת, בלי סוף. כן, יצא לכם קצת לראות את החומרים שנתתי, יכולתם לראות כל מיני הצעות. אני לא רואה את עצמי כמסוגל מצד אחד להציע הצעה נוספת או טובה יותר ממה שכבר הופעה, ויותר מזה, אני לא רואה את עצמי כבעל הכישורים הלשוניים, להכריע איזה פירוש מבחינה לשונית הוא המדויק ביותר והטוב ביותר. ולכן אני רוצה להגדיר אולי מה לדעתי צריך את התפקיד שלנו בלימוד. וכאן כן אני חושב שיש לנו יכולת להגיע למשהו משמעותי. הפירושים השונים של תוטפות הם ביסודו של דבר, הם נותנים איזשהו תפיסה מסוימת של מה זה תפילין. ואת זה כן אפשר לדובב. אבל נעבור עכשיו על הדעות השונות, ההסברים השונים לתוטפות, נוכל לראות בצורה ברורה מעבר לשאלה הלשונית, מה השורש, ומה הגזרון, ומה הבניין, ואיך הגיעו למילה כזו מוזרה, כן? בתוך הדעות השונות יש תפיסות שונות של מה המהות של תפילין. וזה באמצעות הניתוח האנליטי אנחנו יכולים לעשות. כלומר, לימד לדברי רש"י, של מנחם בן סרוק, יש שם הבנה מסוימת של מה מהות התפילין. אנחנו נראה פירושים אחרים, נראה שיש פה גם מה דרך העבודה. וזה כן, אנחנו יכולים להגיד דברים יותר מוחלטים, זה יותר פורה, זה בסופו של דבר דומני שזה גם יותר סדר היום שלנו. לכן אני בעיקר רוצה להתמקד בדבר הזה. נתחיל בקושי הפשוט. המילה תותפות היא מילה יחידאית במקרא. מופיע רק בשלושת המקומות האלו, שלא מופיע יותר. ויש לה צליל, הייתי אומר לא ברור, מה השורש שלה בדיוק. יש לה מבנה מוזר, הבניין הוא בניין יוצא דופן. יש פה גם בעיה מסוימת שתעמוד במוקד הברייתא שנלמד מחר. זה רבים או יחיד? ובכתיב שלו, איך הוא כתוב? תמיד כיחיד, כן? דווקא בברייתא של הגמרא, שדותפות משמע שאחד מהם לפחות, כתוב כרבים, אבל האמת היא שבנוסח המסורה שלפנינו לפחות, הם כולם ביחיד. כלומר, יש פה דברים מאוד מאוד לא ברורים. מה שכן נראה, כשהתורה משתמשת בבילה יחידאית, זה שכנראה לבני המקרא, המילה הזאת היא כנראה מובנת. כלומר, יש להניח שכשמשה רבנו אומר בתורה, תותפות, תותפות, הם כנראה יודעים על מה הוא מדבר. וזה דיבר רבני קצת בשיעור הכללי. ובעיקר מה שהרבני ניסה לחדד בשיעור הכללי, הוא עושה את זה לטעמי קצת בקיצוניות גדולה מדי, אבל הוא ניסה לטעון, רק שהמילה מוכרת, יש גם הסימבוליקה שלו היא מוכרת. כלומר, כשאומרים להם תוטפת, הם מבינים למה הכוונה, וגם מבינים מה הוא מסמל. וכנראה שהם לא צריכים הסבר. אבל האמת היא שלנו, כרחוקים מהמקרא, יש קושי מאוד מאוד גדול לעשות לפענח אותו. כן? וכאן אפשר פשוט לעקוב אחרי שהכיוון אחד שמופיע בברייתא, שנלמד מחר, בבבלי בל"ד עמוד ב', לא מצאתי את הדעה הזאת במדרשי ההלכה, דעתו של רבי עקיבא. שמה אומר רבי עקיבא? איך יודעים שתפילין זה ארבע? אז מה אומר רבי עקיבא? למדתם את זה? פת בקטפי או בגטפי 2, פת באפריקי 2, מילים אחרות, מה טוען רבי עקיבא מתודית? המילה לא מוכרת, הגזרון שלה לא מוכר, היא נראית מילה משונה, אז מה היא ההנחה? שהיא כנראה משפה אחרת. לא שרבי עקיבא אומר, זה כנראה מגיע משפה אחרת.
משפות
אחרות. או במקרה הזה הוא אומר משפות אחרות. תדעו לכם, זה גם כיוון שהלכו בו גם הבלשנים המודרניים בחלקם. שהמילה הזאת לקוחה משפות אחרות, אני יכול לספר לכם שחלקם נעזרו בשפות אחרות, ככה. יש חוקר אחד, כולם מצטטים אותו, שפייזר, שפייזר בגרמנית, תודיעו, כן? שחיפש אותו באקדית, טיגש, כתב איזה מאמר.
זה אחת שמורכבת עבינו בשתי
שפות שונות? כן, רבי עקיבא בעצם אמר, זה לא עברית. מה שרבי עקיבא אמר, זה לא עברית, זה לא...
מה הבעיה, יידיש? זה מורכב בשתי שפות שונות.
לא, זה לא שתי כפות
שלו,
זה
לא שתי
מילה
אחת
ספציפית.
זה מספר זרים. אז הכיוון יכול להיות שזה צירוף של שני מילים משפות זרות. אתה יכול אחרי זה לשכלל את זה, אם אתה בלשן מודרני, הוא באמת מכיר שפות זרות. אתה יכול להגיד, שמע, זה נורא מזכיר לי מילה כזאת. למשל, טיגה לקח שורש מערבית, טאוואפה מערבית, שזה לסובב בערבית. ספייזר לקח איזה שורש מהקאדי, שהוא הציע איזה משהו, כל אחד, אבל בחת הכיוון הוא שהמילה באה ממקום אחר. כאן נעלה השאלה, ופה אני עובר לשלב שהצעתי שכן לדעתי יכול להיות פורה. כאן אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, זו מילה זרה. תורה בחרה להשתמש במילה לא בעברית, אלא מיובאת בשפה אחרת, כן? אבל למה היא עשתה את זה? כלומר, מה המשמעות של הכיוון הזה, בין אם הוא מדויק בלשנית, בין אם לא, זה כרגע לא מעניין אותי. כן, הבלשנים עצמם לא מצאו מילה כזאת בגיפטית, בסדר? אבל מבחינת הכיוון, וזה שרבי עקיבא חשב פה על איזה רעיון, איזה מהות. עכשיו, הרעיון הזה נכון בין אם התוטפת באה מהגיפטית ומאפריקי או בין אם לא. הוא ודאי נכון בעולם הרוחני של רבי עקיבא. שרבי עקיבא חשב שהקדוש ברוך הוא בתורה בחר לתאר את התפילין באמצעות מילה שהיא לא מילה עברית, שהיא יקח אותך לתרבות אחרת, לעולם אחר.
רבי עקיבא לא חשב איתן שמדובר פה על מילה שבני העם העברי לא הכירו ולא השתמשו בה, וכשהתותפות אמרו סבב, בואו נלך עכשיו לבדוק מה זה. מן הסתם קוראים להתייחס למילה שהמהלך הזה נעשה כבר לפני.
מצוין.
התותפות, כאילו זה כבר סלנג.
נהדר.
השאלה היא למה...
נהדר, אבל עדיין...
יש המון דברים שהיו מוכרים לבני ישראל במצרים, בשפת מצרים, בשפה שהם דיברו שם, והתורה בחרה לציין אותם בעברית. השאלה היא למה דווקא התורה בוחרת להשתמש במילה...
או אפילו לדבריך שהמילה כבר נקלטה בעברית של הזמן. בואו נתקדם רק, הכל לא בלשני, בסדר, אני לא מדבר פה היסטוריה, אני מדבר פה עכשיו באופן סינכרוני, בסדר? אבל גם בהנחה שבואי אני בא לזרום איתך. שרבי עקיבא אומר לי, התורה בחרה לקחת מילה שכבר נקלטה בעברית של זמנה, אבל מה המשמעות שהוא נקלט משם, כן? ואני חושב שזאת השאלה צריך לשאול אותה. אני צריך להבין שזה בא להגיד שיש פה איזה משהו, שיש לו איזשהו קישור לעולם התרבותי, שהוא מקושר למוצא של המילה הזאת. זה בעצם המשמעות של הדבר הזה.
מה שאני אומר, שיכול להיות שאין פה באמת בחירה בשפה ממילה, במילה משפה זרה. ברגע שבאים ומחליפים שבסדר, האובייקט הזה, אנחנו קוראים לו תותפות, כי זה מתאים לנו ל-2-2 של ונמי, אז השימוש במילה תותפות במקרה הגרועה.
כן, אבל עדיין, גם כשמילה זרה נקלטת בשפה, צריך לשאול, למה השפה המקורית לא יצרה מילה לדבר הזה? ולרוב, אני מאחל, זה אף פעם לא 100%. לרוב זה כי מדובר במוסד תרבותי או בישות שמיובט, שיש לה זיקה לשפת המקור של המילה.
תראה לך דוגמה,
אפשר ליברמן בתוספת כפשוטה באיזשהו מקום, עיר זה הרבה בלשנית, רק כמקור לזה. שהמילה המטבח בספרות חז"ל היא מילה של שורשה יוונית. הוא רוצה להבין למה. ואחד מהדברים שהוא הראה זה שיהיה לך מטבח פרטי, באותה תקופה צריך להיות השיר מופלג, אתם לומדים אפילו משניות בבא בתרא, אתם יודעים מיד שהיה להם חצר, והיו אופים בחצר, היה איזה, טבון בחצר וכו', כן? וכאילו זה בא מתחום התרבות היווני, המושג מטבח, הוא בא עם המילה. זה קורה המון. כלומר, גם אם הדברים שלך נכונים, שהתוטפת באפריקי וכו', הוא כבר מוכר להם, כן? אבל זה כבר אומר משהו לגבי ההיקלטות שלו. אני יכול גם לומר לכם שפחות בראשונים, יש מי שחיפש בהקשר של שמות י"ב, י"ג, שזה השכונה שלנו, עוד סממנים מצריים של תרבות שקשורה איכשהו בגיפטי זה איג'יפט, כן? זה מצרי, כן? או אפריקי. זה המאירי, אני אביא דעה של למה יציאת מצרים בחצות. בקורבן פסח הרי זמנו מתחיל חצות 12 שעות לפני כן, ביום י"ד, המאירי טוען לא בדקתי אם בתרבויות המצריות הידע של המאירי נכון או לא, אבל כקו חשיבה רוחני יש לו ערך אפילו אם זה לא נכון. והמאירי טוען שבמצרים היממה מתחלפת בחצות, בחצות היום, בשיא השמש. אז היממה מתחלפת. והמאירי אומר, כנגד זה, הקדוש ברוך הוא בחר את הזמנים שקורא מהפסח לפי השעון המצרי. ממש ככה, ככה כתוב מפורש במאירי בפסחים. זה פילי פלוי עם המאירי הזה, כן? עכשיו, זה קו קצת דומה, והרב בני ביקר את הקו הזה, ניסה לפתח בשיעור הכללי. שהתפילין כסימבול, פה אנחנו רגילים אולי בנקודה מאוד מהותית על תפילין. אנחנו רגילים היום שתפילין מכירים רק מיהודי בבית כנסת. למה היהודי מניח תפילין? כי זה מה שיהודים עושים. למה יהודים עושים את זה? כי זה משהו מאוד יהודי, כן? זה משהו שהוא בא מהמסורת שלנו הפנימית. זה לא לחינם ולא לשב ש... הנאצים יימח שמם, כשהם רצו בתחילת הכיבוש של פולין להשפיל יהודי, דווקא היהודים, תלית התפילין, יותר הם ללעגו לו, כי זה סמל יהודי מובהק, מאוד מובהק, כן, התפילין. המוצא הזה, ההגיפתי הזה, כן, דווקא מרמז שזה לפחות לא התפילין בצורה שבה התכנים שלהם נמצאים וכולי, אבל כאייקון תרבותי, כסמל, כבא לומר משהו, כפריט לבוש שיש לו איזושהי שפה, הוא דווקא בא לבטא שהוא מוכר בתרבויות אחרות, כמו הוא מדבר את השפה של העמים. ובאיזשהו מקום אשר הבני ניסה להראות, הוא דרך הציורים שהוא הזכיר, המצרים וכו', שהיה מקובל בתחום התרבות של העולם העתיק, כשאדם הלך עם איזה משהו עליו שנועד לספר סיפור. הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו, היום ראיתי בחור בישיבה הולך עם צמידים האלה מגומי, אז לא היה כתום, כן? זה התחיל בכחול, נכון? בצהוב זה התחיל, לא יודע את תולדות ה... אבל תיקחו את הצהוב מול הכתום, כן? כמו יש פה אדם שהולך עם צמיד על היד, שהוא לא נמצא פה, כן? הוא נמצא פה, כמעט על ידיך ממש, כן? שהוא מספר סיפור, הוא מספר סיפור של גבורה אנושית, הוא מספר הזדהות עם דבר, הכתום שהוא הלך איתו, כן? בא להגיד, אני כתום, כן? לפחות הקו שהרב בני ניסה לייצר אותו, לי הוא קוסם גם אלא, כמו שאתם כבר מכירים קצת מתפיסת העולם שלי על היחס בין האנושיות והיהדות, קוסם אליי שלא שבא משה רבנו אומר להם תשימו תפילין וזה סינית בשבילם. כלומר, אני אגיד את זה בצורה הבאה. אם המילה תוטפת מוכרת להם, ופה בא רבי עקיבא ואומר לנו, תשמעו, תוטפת זה מצרי, הוא לא היה מוכר להם רק בצד הלשוני, והיה מוכר להם גם בצד האייקוני, הסימבולי, הסמלי. כלומר, זה משהו שבתרבות של זמנם אנשים עשו אותו, והוא אמר להם משהו. וכאן באה תורה ומאמצת מוסד קיים, דבר קיים, ואומרת, גם אתם תעשו את זה, רק מה התוכן שתכניסו פנימה? תוכן יהיה, כי ביד חזקה הוציא אחר מצרים וכו' וכו'. והתורה לא ממציאה מיש מאין סמלים, אלא התורה משתמשת במערכת סימבולית כדי לסמל רעיון תורני. כן, בבקשה.
רבי עקיבא, בתרגום שם זה מונח שרלוונטי רק ליהדות.
נכון.
מדבר על 2-2.
הדוגמה של רבן יביא זה איזשהו פסלון.
נכון, נכון. אז אתה צודק, כלומר, אנחנו נגיע לפירושים האחרים, תראו, אז לא עבדו בשיטה של רבי עקיבא. ולאם כשרבי עקיבא אומר, זה בא מאפריקי, זה בא מגיפטי, הוא לא רק בא להגיד, כך הגעתי לארבע. ודאי שבדבר רבי עקיבא תמונה איזושהי אמירה, שיש כאן איזו מערכת סימבולית שמוכרת מתרבות העולם באותו זמן. סליחה?
השיטה שמנסים לאמץ לרמב״ם לגבי הקורבנות, שהקורבנות הרי זה שיטה מאוד מוזרה לה, לשחוט חיות, כאילו זה נשמע קצת אכזרי וזה. אז למה הם יצאו דווקא על קורבנות? זו הייתה שיטה מקובלת לעבוד את האלילים. אז כשזה לא היה יותר מדי מוזר, אז אמרו, תעבדו את השם כמו שעובדים את האלילים.
בהחלט, בהחלט. בכל כזה, מה שאני רואה בכיוון של רבי עקיבא, לא רואה להגיד זה מילה זרה, זה דרך גם להגיד, יש פה מטען שהוא לא יהודי פנימי בלבד, אלא יש פה מעין בטריה, הייתי אומר, שלקחו אותה מהסביבה, היא מובנת, היא מוכרת לבני הזמן, אבל כשאתה מתאין אותה במתן, אז במה אתה מתאין אותה? אתה מתאין אותה בזיכרון יציאת מצרים, בזיכרון הדברים האלה. כלומר, יש פה בטריה שתוטפת, היא מתן יהודי. זה בעיקר מה שהרבני ניסה לומר בשיעור הכללי. כן, בבקשה.
תשמע, החוויות כאילו, נקרא לזה עכשוויות, אז דברים שיותר נראים לי יהודים, זה דווקא דברים שהם לגמרי יהודים. זאת אומרת, תפילין מבחינתי זה נטו יהודי.
נכון.
ארבעה מילים זה נטו יהודי. אבל דברים כמו, כשלוקחים, לוקחים לנך קולנוע, והופכים את זה לקולנוע יהודי, או מוזיקה, זה כאילו, תמיד, אתה מסתכל, כאילו, זה נחמד.
תמיד הערה נכונה, ודווקא אחד מהדוגמאות שלך הוא דבר מובהק לדבר הזה. הלולב שאתה אומר היום שהוא כזה סמל יהודי, במדרש מודגש, וגם על זה כתב ליברמן דברים מאוד יפים, כי ליברמן היה בעל ידע רחב בעולם הקלאסי ובתרבות שלו, שהיו עושים תהלוכות ניצחון של חיילים שהיו הולכים עם ענפים של דקל. כלומר, הסמל של מה תפילין אומר, של מה לולב למשל אומר, אין ספק בדבר, שלנו כבר, היות והתרבות שמסביבנו לא טעונה במשמעויות של השימוש בסמל הזה. בין היתר, כי החברה היום חברה פחות חקלאית, מסיבה פשוטה. אז זה פחות מובן לנו. ולכן לנו יש איזשהו משמעויות משלנו, אבל צריך לשאול, בעולם של חז"ל, בעולם של מקבלי התורה, אני נאמר את זה. בדורות הקדמונים, שבהם האומות מסביבם היו בעלי הסמלים האלו.
כן, אבל
במקרה
נראה שהרצון להיות כמו ככל העמים, זה רצון שהוא נובע מהעם, לא רצון שלילי, כמו מלך. כאילו, זה רצון שמגיע מלמטה, אבל לא רצון חלילי.
אבל חייבים לדעת, אבל ברגע שאתה רוצה לעבור תהליך משמעותי, אתה חייב לדבר בשפה שלהם. אתה חייב לעשות סרטים יהודיים, כי זה השפה שכולם רוצים לראות, ואתה רוצה לצאת כתוכן לנוער. אז עוד 2,000 שנה שהקולנוע החלוף מהעולם, יישאר אצל היהודים סרטים של אביעד לוי, כאילו...
לא, אתה מראה רע מצוין, אתה בעצם נגיע בו בשאלה, עד כמה החוויה היהודית היא אוטונומית. אני יכול להגיד לך שסבי, בכל הכתבים שלו, רצה אוטונומיה של החוויה היהודית. מול זה שהחוויה היהודית היא חוויה של לקחת סמלים, שפות, שנמצאות בתרבות האנושית, וכמו המשל עם המתן, היא מתאינה אותם בתכנים מסוימים שהם תכנים באמת... מונוטואיסטים, עם תכנים שונים. אבל אם אתה בא ומדבר בשפה שאין לה דבר עם האנושיות, היא לא מובנת.
כן, אבל...
כלומר לך מה שזה...
אני רוצה להגיד, כאילו, שהוא בסדר, הוא לוקח נניח, הוא לוקח דברים של קאנט, אז הוא מתייחס אליהם, כן? הוא מתייחס אליהם כאילו בזיקה או בדיאלקטיקה, לא יודע מה. אבל זה לא לבוא ולשים לקאנט כיפה.
שלי יש שתי תנועות שנמצאות כל הזמן. תנוע אחת מנסה לקחת את העולם שנמצאים בממילא, שזה לא מפגני שמקריב קורבנות ולוקח ירקות ועושה להם מננה. לא באמת. פשוט להגיד להם, אוקיי סבבה, לא ככה, ככה. זה לדבר בשפה שלהם, זה דברים שרבנו נאמר אז בזמן הרב.
מה המשמעות שלהם?
המשמעות שזה שאתה לא יכול לקחת בן אדם וברגע אחד להעיף אותו 360 מעלות אחורה. אמירה כמו השם אחד זה אמירה שגם ככה מקפיצה.
אז היום אנחנו נשארים עם כל האמירות כאילו של דווקא הדברים שהם הכי יהודים בינינו.
נכון, כי זה דברים שכבר לא נשאר.
זה שאריות שלך.
זה לא שאלה שנשאר, השאלה היא, אני חושב שיש פה תנועה מעניינת, צריכים לשאול את עצמנו עכשיו איך זה יתהפך. זאת אומרת, עכשיו כל הדברים שאז נראו להם חולניים, למשל עבדים כיחס נורמלי, נשים כבני אדם, סוציאליזם, לא יודע, דברים שאז נראו להם די, או עזוב, מונותאיזם בעצמו, אלוהים אחד. זה לקחת את כל העולם התרבותי שלהם ולזרוק אותם 900 שנה קדימה.
אז זה אפיק לך שדיבור, אפיק השני מדבר בשפה שלהם. תקריבו קורבנות, רק פשוט תקריבו אותם לאלוהים. ושתנסם את הטוטסט הזאת...
אבל מה שקשה לי זה בגלל ש... כבכל, אתה אומר, הסיבה הראשונית שעשינו את זה, זה לא כי יש איזו משמעות עצמותית, אלא למה? מכיוון... לא, מכיוון...
לא, לא, לא. אני אסביר.
אני אומר, שנייה, אני אומרים שאחד הסיבות...
כמה גויים יש היגיון במה שהם עושים, אתה מבין?
אני מבין את זה, אבל להגיד שמה שאנחנו עושים את זה, אחד הסיבות עיקריות זה מכיוון שיהיה יותר יהודי למשתמש, יותר קל להיכנס לזה, ומכיוון שיש כבר משמעות לגויים, אז אנחנו כבר איזה. ואז אני מרגיש שאלפיים שנה מאוחר יותר, המשמעות הסביבתית מסביב כבר נעלמת, אז
אנחנו עושים
את זה משמעות, לא הייתה שם קודם.
אני רוצה ברשותך לתקן את השפה שלך, אני רוצה להציע לך שפה אחרת. איפה עובר הגבול בין חוקות הגויים לכן ולא? אתה יודע, רדום, אתה יודע שחסידים לא הולכים עם עניבה? כי זה חוקות הגויים? אתה יודע את זה?
כל הלבוש שלהם הוא
חוקות הגויים. איפה עובר הגבול? זאת שאלה מאוד מאוד נכונה, כן? אתם יודעים שהבדיחה של הליטווקס הולכים עם עניבה, למה? זה גרטל שלהם, להבדיל בין הלב למוח. זה קשור מאוד לתפילים, יודעים. כן? אז אני חושב שהקו הנכון להעביר אותו הוא קו מאוד פשוט. כשגוי עושה דבר כי הוא בן אדם, או בלשון אחרת, שבני אדם עושים דבר כי הוא מדבר אל אנשים באשר הם בני אדם, זה לא חוקות הגויים, כי גם היהודי הוא בן אדם. שעושים דבר כי לא בגלל האנושיות שבו, אלא בגלל מטען תרבותי של אומה מסוימת, של עם מסוים, אז הופך את חוקות הגויים. אם אתה עושה את זה כי אתה בן אדם או כי אתה מחכה, כלומר, כמו שהגוי בן אדם, או בלשון אחרת, שגויים שמים לעצמם איזו תותפת, שהם הולכו עם הכי קרוב שאני יכול לחשוב בתפילין, זה כאמור הצמיד הגוי הזה, כן? הם לא עושים, הם עשו את זה כי לבן אדם, בשור בן אדם, זה עושה משהו שהוא הולך עם משהו כזה שהוא תמיד על היד, כן? וגם בנו, כשאנחנו כיהודים עושים את זה, אנחנו עושים את זה לא כי לקחנו מהגויים, אלא כי גם אנחנו כבני אדם, המנגנון הזיכרון שבתוכנו, הוא מפעיל אותו. ועכשיו השאלה, מה אתה זוכר? אבל לא מדובר פה בהגויים עושים, גם אנחנו נעשה כי רוצים לראות כמו הגויים, אלא הגויים עושים כי בגויים יש בני אדם שזה מפעיל מנגנונים אנושיים שקיימים גם בתוכנו. רק שאנחנו במנגנון של ההתגלות והמסורת, יש לנו תכנים מסוימים שאנחנו מפעילים לזיכרון כלפיהם.
הבעיה שהיום אנחנו מוכנים את כל זה כהלוואה מהעבר. כאילו פעם כל הדברים האלה היו רלוונטיים, פעם היה רלוונטי כל החגים החקלים האלה, שכן היום הם פחות רלוונטיים, נרצה או לא נרצה. פעם אנשים היו הולכים עם תכשיטים על ה... כולם היו הולכים עם תכשיטים על הראש ותכשיטים על היד. היום אנחנו נשארים רק עם התפילין והלולב שאנחנו... האמת היא שקראנו עם האמירה של בסדר, אנחנו מקיימים גזע המצווה שלנו, כמו שגלעד אומר, וזה מה שדווקא מייחד אותנו בתור יהודים, ומפריד כל המנהגים המוזרים האלה, דווקא אומר שמפרידים אותנו מכל האומות. אבל זה התחיל
במקום
אחר לגמרי.
אמת, טוב, אתה נכנס פה לשאלת ענה, כאילו, איך להסביר את ההלכה, לא כשהיא ניתנת, אלא כשהיא נמסרת. האם אתה מדגיש את לימד המסורת, ואומר, אני עושה את זה בשם מסורת העבר. האם אתה מחפש את העכשוויות של הדברים?
אבל אני מדבר על מסורת שהנימוק הראשוני שלה, והסיבה הראשונה להתחיל אותה, היה בגלל שזה רלוונטי.
כן, אז אני יכול להגיד לך לפחות העמדה היא. סליחה, מיכאי, כן.
נראה, מה שמגניב זה שזה ניתן בחומר חדש. אני לא אתן דוגמה שהרב נתן עם הנרות שבת. שהוא אומר שכאילו אתה מסתכל על הסיבה העקרונית שלה, וזה מגוחך.
זה פשוט,
כן, מה שרוב אומר, להדליק את האורות לפני רב שבת ולא לברך על הנרות, לברך על האור. אבל העובדה שזאת בערך המצווה שהכי הרבה, זה משהו מיסטי שאי אפשר בכלל להסביר אותו, שאנשים מרגישים צורך להתחבר אליו, או קלות להתחבר אליו. למרות שאם תסתכל על המניעים הראשונים שלו, זה חסר כל קשר. ודברים ניתנים במהלך הדורות, ועובדה היום שתפילים
ולא יודע,
או כל מיני דברים כאלה, שהם באותו זמן היו אולי הדבר הכי ארצי והכי פשוט בתוך המרחב שהם נמצאו בו. והוא מהפך, הגדרה שלכם לאוטונומיה יהודית, כמו שהרב מאיר אמר מקודם, של נאצים זה תפילין. כאילו, בהפוך על הפוך המצבת הפך לגמרי, וכל המטען השתנה, והמטען עכשיו הוא מטען אחר.
ונוח
לך העמדה? אני סבבה לגמרי.
שהמטען הוא כאילו, המטען הוא בסדר, אני נשארתי עם המנהג, נשארתי עם זה שמדקים נורות, נשארתי עם לך, עכשיו בוא נמצא את המטען. כי זה לא קרה בגלל שזה אבולוציה של שנים.
שאלה, אבל תראה, אודי.
יש פה שאלה עקרונית, האם, שוב, אני מתנצל שאני ככה.
מה? דבר, חופשי.
חופר פה עם מישהו.
אני לא אספיק את מה שתכנתי, אז מה? לא זה, נו, דבר חופשי.
לא, שכאילו, זה אולי...
זה חשוב לי שתדבר.
טוב. זה אולי האלמותיות כאילו שברעיון. זאת אומרת, שאתה יכול לקחת את אותו מקום ולהתאים אותו כל פעם ממקום חדש. יש לך נקודה מסוימת, יש לך חומר.
אני גם אציע לך כיוון אחר, מיכאי, אם תרשה לי גם כיוון אחר. אם זה נכון שזה לא רק עניין אייקון תרבותי שייך לזמן או מקום, אלא שהוא מפעיל מנגנון פנים אנושי, אז אני יכול להגיד שהלימוד והמודעות לדברים האלה הם יכולים לגרום לדבר הזה גורר בתוכך באמצעות המנגנון הזה. כלומר, אני אגיד את זה ככה, אני נוטה לחשוב שיש פערים תרבותיים גדולים בין דורות, אבל מבחינת המנגנונים האנושיים הפנימיים, המנגנון הוא מנגנון בסיסי דומה, שתרבויות שונות הן מפעילות כוחות דומים בנפש באופנים שונים. כמו למשל, הדוגמה הזאת עם הצמיד, התרבות היום לא תשים לך משהו כזה, או אולי בשביל להפעיל, אבל היא כן מחפשת, שנייה, אני אומר את המשפט, היא כן מחפשת דרך לעורר בתוכך את הזיכרון. כלומר, אז יכול להיות שלו היום הייתי מעצב את האופן שבו אני רוצה לראות את הזיכרון, הייתי בוחר במשהו קצת אחר, אבל הצורך האנושי לעורר את הזיכרון הוא לא צורך רק של אנשי העבר, הוא גם צורך עכשווי, הוא צורך לאנשי ההווה. וכאן אולי המפגש בין המסורת לבין ההווה הוא כזה שהמנגנון הפעולה שאני לוקח, אמנם נלקח מעבר, אבל הוא מעורר כוחות שקיימים בי בהווה, וכאן הלימוד או המודעות הם אולי גורמים לכך שהמנגנון של המסורת הוא מנגנון שיכול לעורר את זה, כולל לפעמים שאולי הוא מקבל גם פנים חדשות ומשמעויות חדשות.
אבל כמה אנשים היום שתשאל אותם על תפילין לא ידעו לומר לך שהעניין הוא הזיכרון שזה מעורר?
לא הבנתי, כמה אנשים יוכלו או לא יוכלו?
לא יוכלו.
רובם יגידו לך שכן.
לא עקרוני.
אני חושב שכן. אני מקווה, רובם לומדו, כן? כאילו, לפי בר מצווה, כדאי לי מאוד לא רק לעשות ככה, אלא גם ללמוד מה זה, מה המהות של זה. אבל אם זה לא נעשה עד היום, זה כשזה אנחנו לומדים בישיבה, בשביל לא רואה את הדבר הזה. כן? אוקיי, זה ודאי קו אחד, שהרב בני נורא הדגיש, גם ראיתם כמה זה קוסם לרב בני, כן? זה קו אחד, כן? כשאנחנו מסתכלים קצת על פרשני התורה, אפשר לראות שהם הולכו בכיוונים, כמו רשי, נלך לרשי, רשי חיפש גם את האפשרות למילה בעברית. כן, רשי מצטט ממנחם בן סרוק, שחיפש את השורש שלו, מנחם חיברואים והטף אל דרום, אל תטיפו לשון דיבור, כמו ולזיכרון, שהרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. אפשר לראות פה הפעלה של שני, הייתי אומר, מנגנוני פרשנות שרשי הפעיל אותם, בשם מנחם בן סרוק. שהוא אחד מהדקדקים בספרד במאה ה-11, בחצרות המלכים שם בזמן תור הזהב של יהודי ספרד. אחד היה לחפש לו בכל זאת בן דוד במקרא. כלומר, לחפש עוד, מילה תוטפת לא תמצא. בוא נמצא מישהו עם שורש דומה, והשורש הוא הלך אליו השורש נטף, והוא לא מצא שהכוונה שזה יהיה מלשון לנטוף, כמו שאנחנו רגילים, כן? שהוא משתלשל ממשהו, אז הוא מצא מילה ששם לנטוף הוא מתייחס לדיבור, והוא גם קישר אותו למקבילה שלו. וכאן היתרון של השבירה של התורה. שלוש פעמים כתוב תוטפת, פעם אחת כתוב זיכרון. אז הוא חיפש קשר בין תוטפת וזיכרון, ועוד איזושהי מילה מקראית שיהיה לה איזושהי אפשרות לשורש משודף, וזה הביא אותו למילה דיבור. וכאן גם פה, מעבר לרצון לפענח את המילה, יש פה הגד על מה התפילין צריכים לפעול. בואו נשים לב לזה, כי נראה בהמשך הלימוד היום, שיהודי בית שני בגולה לקחו את זה לכיוון מסוים, ומה שאתם כבר מכירים מספרות חז"ל, לוקח את זה לכיוון קצת שונה. מה אומר מנחם, רשי, שרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. וכאן יש קישור ברור עוד פעם, בין עיניך לבין כוח הראייה, הראייה מצד אחד, שים לב, שהרואה אותם, העלינו את השאלה הזאת בשבוע שעבר קצת, אם הבחירה בעיניים, בין העיניים הוא בגלל הראייה, או בגלל מה שכולנו רגילים מינקות, בגלל המוח, נכון? בגלל שהוא בעצם מזכיר את המילה זיכרון. רשי כאן הולך על השילוב ביניהם, ושימו לב למה שהוא אומר, מצד אחד, אתה רואה תפילין, אז הוא מדבר על כוח הראייה, מצד שני, מה זה גורם לך? לזכור, שימו לב לדבר הזה. מה הבעיה שיש? שאם זה בין העיניים שלי, רשי הוא יהודי חזלי, אתה לא רואה אותם. נראה בהמשך מה חשב אולי פילון, אבל אתה לא רואה אותם. ולכן רשי פה יצר דבר מאוד חשוב, זה עולה בסוגיות של סדר הפרשיות, שלא אתה רואה אותם, אני רואה אותם, מישהו אחר. בלשון אחרת, כלפי מי מכוונות התפילין? לפחות של ראש. כלפי אדם אחר, אתה מנסה לספר סיפור עם התפילין למי שרואה אותך, לא רק לעצמך.
כמו הדיבור.
כמו הדיבור, מצוין. או בלשון אחרת, אם נשאל את עצמנו, זה יעלה תוך כדי לימוד הסוגיה, אני אומר לכם, בלמד על עמוד ב' לסדר הפרשיות. למי התפילין פונות? למי שמניח אותם, למי שרואה אותו. אז רשי כאן בצורה ברורה, נוקט בעמדה בשם מנחם בן סרוק, שהתפילין הן פועלות כלפי הסביבה. אני אזכיר שפרשיות תפילין, בארבעתה מה מופיע? והגעת לבנך ביום ההוא, כי שלחה בנך מחר לאמור ואמרת, מופיע בשינתם לבניך, ואתם אותם את בניכם. הפרשיות תפילין מדברות בצורה מאוד בהירה. על הרצון לספר סיפור לא רק לעצמך, אלא גם לאנשים אחרים. והנה לדעת רשי זה נמצא במילה התוטפת.
יש עוד נקודה של התפילין כלפי חוץ, של תפילין זה אות. ועוד אות שבני ישראל יצטרכו לעשות לעצמם, זה צביעת
אדם על הבתים.
אדם על הבתים. ואדם על הבתים הוא גם כלפי חוץ. זאת אומרת, אתה צבעת את הדלת, אדם וצגרת את הדלת. אתה היית בסמין, וזה היה כלפי חוץ.
אבל עוד זה תפילין של יד, תותפות תפילין של ראש. כאילו הפירוש פה זה התפילין של ראש. לפי זה דווקא זה יותר מסדר, כן, שתפילין של ראש נועדו לחוץ, תפילין של יד לפנים. לכן גם חשים אותם בכל הפטרנים האלה.
עדיין בהקשר.
בתרגומים, בוא קצת נראה את המתודה, כאילו, איך מדובבים מילה שהיא לא מובנת? אז אונקלוס עשה לעצמו חיים קצת קלים, אבל נבין איך הוא עבד, אז זה לא יעזור לנו. כן, אונקלוס תרגם את עוטפת למילה תפילים. קח את המונח ההלכתי. נדבר על זה בהמשך. בסדר, קצת גם נספיק, אני מקווה, מה זה תפילים. בתרגום יונתן, ודאי עשה דבר דומה, הוא אפילו את תפילים של יד, מה עשה? גם כן כבר קורא לה תפילים שם. יש תפילת ידה, ויש תפילין מהריסי עיניך, כלומר, הלכו למונחים שרווחים בזמנם, למונחים ההלכתיים. עכשיו צריך לזכור גם, תיארה שכדאי לרשום על הלב, שונים תרגומים, תפקיד התרגום הוא לא רק להעריק משפה לשפה, מעברית לארמית, אלא תפקיד התרגום הוא בראש הראשונה פירוש, או במקרה של התרגומים האלה, בעיקר אונקלוס, התפקיד שלו זה ללוות את הלימוד בתורה שבכתב, עם תורה שבעל פה. ויש לא מעט מקומות שאפשר לראות זה בעליל דווקא באונקלוס, יש לו סדר יום מאוד ברור, שבו אונקלוס מפרש את הפסוקים על פי תורה שבעל פה, ומכאן גם החשיבות או הדגש של חזה, למה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, כי יהודי לומד מקרא עם תורה שבעל פה, וכך למשל כשבמאה ה-11 נודע בבבל שבספרד הרחוקה הם הפסיקו לקרוא לתרגם את התורה בבתי הכנסת, מהסיבה הפשוטה שהם כבר לא הבינו ארמית, כי הם דיברו ערבית, אז בהתכתבות שיש לנו בין רב שמואל הנגיד לבין רב אייגון, הדיון הולך סביב השאלה, האם יהודי ספרד חשודים בקראות? למה חשודים בקראות? כי מי שמפסיק לתרגם חשוד כמי שקורא את המקראות ללא תורה שבעל פה. ופה רואים דוגמה מאוד מובהקת, הוא בעצם, מבחינה לשונית אין פה שום מאמץ לפצח את המילה. יש פה אבל מאמץ אחר. מי שקורא את הפסוק, אומרים לו, זה התפילים שאתה מכיר כבר, וככה אתה תעשה. כן. הרמב"ן מביא כאן, האמת היא שקדמו לו תוספות על הש"ס, שהם עשו מהלך אחר, והוא יש לו את הבעיות המתודיות שלו מבחינה בלשנית, אבל בואו נראה, זה עוד ניסיון לפרוץ את המצור. הם חיפשו את המילה תוטפת, לא במקרא, בואו נחפש אותו בשימושי לשון בספרות שקרובה אליו, וכך הם גילו שהמילה תוטפת מופיעה במשנה פעם אחת. זה צריך להביא את זה אולי בקובץ של המשניות, אבל מילה תוטפת מופיעה פעם אחת, גם את זה הרב בני ציטט. מילה תוטפת מופיעה במשנה בשבת, בפרק במאי אישה יוצא, ומשם עולה בבירור, שעוד פעם, בלי לפנח את הגזרון של המילה, ומה עולה משם בבירור? של מה מדובר שם? על תכשיט. וכשאנחנו מסתכלים בעיקרון שמנחה את פרק ו' בשבת, במאי אישה יוצא, זה שאם הוא חלק מלבושה והוא יוכל לצאת בו, אבל אם הוא לא חלק מהלבוש, היא לא יכולה לצאת, מה משנה מחלקת בין תוטפת שהיא תפורה בכיסוי הראש, לבין תוטפת שלו, והתוספות כמו שמביאים את זה פה, בלמדה לדמות ב', התוספות אומרים, נראה לי לשון תוטפת ולשון תכשיט על הראש, אצל המצח כמו תוטפת וסרביטין, דפרק במאי אישה, דהיינו, כלילה שמקף את כל המצח. היום את זה מביא הרמב"ן, פירושו לתורה, הרמב"ן אומר, ורבותינו יקרו הדבר מונח בראש, תוטפת, כמו שאמרו, לא בתוטפת ולא בסנבוטין, ואמר רבי אבאו, איזו תוטפת המקפת מאוזן לאוזן, והם בעלי הלשון שמדברים בו ויודעים אותו, והם רואים לקבלו. כלומר, הרמב"ן אומר, בוא נקבל את הפירוש הזה, כי הוא מניח שיש רציפות בין העברית של חז"ל לבין העברית המקראית. הם בעלי הלשון, אבל הם דיברו עברית, הם קרובים יותר לבעלי המקרא, אם המילה השתמרה, מהי ההנחה? שהשתמרה באותה משמעות, דבר שמבחינה בלשנית הוא לא כל כך פשוט, ובאמת בדיונים של הבלשנים יש איזה דיונים עד כמה אפשר להוכיח. הרב בני הביא יפה בשיעור הכללי, הוא לקח את זה בעיקר מהאנציקלופדיה המקראית, שתוטפת מופיע גם בתרגום לנביא פעמיים, פעם אחת בשמואל על הפסוק הזה שהוא הביא משאול, בתחילת שמואל ב', שהנער המלכי מתאר את שאול שיש לו נזר על ראשו, נזר מתורגם תוטפת, והפעם השנייה זה בחזקאל. שפערך חבוש עליך, פער מתורגם כתוטפת. פה הולכים בעצם הייתי אומר, למי שממשיך ברובד מאוחר יותר של השפה, ורואים את השימוש בו ומניחים איזושהי רציפות. גם כאן יש איזושהי תפיסה מסוימת, ערכית, רוחנית, שאם אכן זה מזוהים תוטפת, אז מה זה התוטפת שהתורה דיברה עליו? סוג של תכשיט. וכאן אני יכול להגיד, אודי יצא מהחדר, אבל באחד מהנסיעות שלנו, בשבוע שעבר, ישבנו וניסים באמת לפענח לעצמנו את הקוד התרבותי של תכשיט. מה תכשיט מספר? מה בדיוק עומד בשורש התכשיט? לשם מה לשים אותו? מה התכשיט מסמל? כלומר, להניח שאם תוטפת זה סוג של תכשיט, שהוא טעון באיזשהו מטען גם כן. אני דיברנו קודם, שהתוטפת המצרית, אם היא כך, היא טעונה באיזו משמעות שהם כבר מבינים שזה בטריה, אז דבר מאוד דומה כאן. כלומר, הוא טעון במשמעות של תכשיטים. ותכשיט הוא בא לספר סיפור, הוא בא לומר משהו. לא יצאנו עדיין בדברים מאוד מוקצעים, אבל זה כיוון שעתי שצריך לפתח אותו. בעיקר מה שאני לא הזכרת עכשיו את הדיון של התכשיט כתכשיט, מה זה תכשיט? שיש להניח שזה מאוד קרוב לדברים שנאמרו קודם על תוטפת בגיפטית. כלומר שזה פריט לבוש, שהוא לא נועד להגן, הוא לא נועד לחסות, אלא הוא נועד להבליט דווקא. הרבה פעמים תכשיטים הם מחומרים שהם נוצצים. ראיתם את האפריקאים עם כל התכשיטים? תכשיט הרבה פעמים נועד ליצור, למשוך תשומת לב. והוא נוצץ, הוא יפה, הוא בא לומר משהו סימבולי, משהו סמלי. הזכרתי ללאודי, כשהייתי ילד, היו חוזרים מהארץ עם מתנה לבנות קטנות, תמיד היה השם שלהם בעברית על שרשרת. אנשים שמים איזה טיליון, דברים ש...
מה לצחק מזה?
מה? הנה, זה בא להגיד משהו, זה בא להגיד סיפור, נכון? שאבי אוהב את סיוון, הוא נשוי, זה וכולי, כן, זה בא להגיד סיפור, כן? כלומר, התכשיטים, יש להם שפה, הם מספרים משהו.
ביגוד בכלל.
ביגוד בכלל, נכון. אבל תכשיט ודאי, אולי דווקא בגלל שתכשיט אין עוד תפקיד. כלומר, הבגד שלך יכול לספר סיפור, אבל הוא גם עושה עוד משהו. באמת, ככל שהוא סימבולי יותר, אז הוא מספר יותר, הוא פחות פונקציונלי. כמו למשל, זה דבר נורא לא פונקציונלי, כן? הוא מספר משהו, כן? ואם הוא היה פונקציונלי, אם הייתי הולך עכשיו עם כובע שמגן מהשמש, הם אומרים, חם לו, או משהו כזה. אין ספק בדבר הזה. השאלה היחידה שאודי שאל אותי, אתה רוצה לשאול את כולם? כלומר, ברגע שלוקחים את התפילין לכיוון התכשיט, כן, מה הייתה השאלה שאלת אותי? האם תפילין הוא אכן תכשיט? כלומר, האם תפילין הוא אכן יפה? ומה שאני אגיד בהקשר הזה הוא, שזה ודאי ממשיך את הקו של התוטפת בכיוון שהוזכר קודם בגיפטית, וכאן מה שאולי מחזק את התודעה, את התחושה, שמדובר במשהו סימבולי מעין עולם התכשיטים, אם אני מוצא, לא רק בתרבות החיצונית, גם בתרבות הפנימית שלנו, אם אני מוצא מוסדות הלכתיים דומים, או אם אני יכול למצוא סימבוליקה דומה שמאוד מזכירה את התפילין. וכאן יש שני קישורים שאני, האמת, לא מצאתי להם קישור לשוני. אתם יודעים שאחד מהדברים שאני אוהב להפעיל בעיון במקורות, זה הצד הלשוני. לחפש את המילה בעוד מקומות, לחפש קשרים טקסטואליים, משהו שהרב קוק בכלל לא עשה בשיעור שלו, כן? וכאן הקישור לא נמצא, למרות שמבחינת המבנה, הייתי אומר, הפנומנולוגי, הוא נורא נורא מזכיר אחד את השני, והאחד שבהם זה הציץ של הכהן הגדול, שיש לו דמיון מאוד גדול לתפילין, מאוד גדול, ונמצא את זה לפחות בגמרא בצורה מפורשת.
מה שכתוב לגבי הייעוד שלך?
כתוב עליו קודש להשם?
לא, אבל לגבי, נגיד שאנחנו
נשים
להשבוש את ציצית למשל, אז הוא
ייתם
אותו,
ספרתם
אותו,
זה
יותר
דימן פונקציונלי,
כמו.
נכון. נדבר על הציצית קצת יותר, אבל מבחינת הציצית, אני רק אגיד, ציצית מוטל בבגד שאתה לובש ממילא אצלנו היות, ואנחנו לא הולכים עם בגדים של ארבע כנפות, אז מהלך דומה שקרה לתפילין קרה גם לציצית. שאתה לובש עכשיו בגד דתי, כן? אבל אצלם, בתוך הבגד שאתה לובש ממילא, אתה שמת את ארבע כנפות. לגבי הציץ, אפשר רק לקרוא את הפסוק, שמתאר את המצווה לעשות. אין לו שום קישור לשוני לפרשיות תפילין, אבל ודאי שחזל קישרו ביניהם. אני אקריא את הפסוק. ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם, קודש לאדוני. האמת, יש פה משהו. לא אין. ויעל מצח אהרון ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, ויעל מצחות תמיד לרצון להם לפני אדוני. אין פה לא זיכרון, לא תוטפת, לא עוד. המילים לא מופיעות. אבל ודאי שבגמרה יש לנו דעה שצריך למשמש בתפילין, ולמדו את זה מהציץ, וגם אם ראיתם את ויינפלד שהביא דעה שהולכת לכיוון עוד פעם המצרי. אז הוא טועה גם שציץ זה נזר, זה מילה שבאה ממצרית. הפעם אין לי כלים לשונים לשפוט את הדבר הזה, אבל זה כן, ברגע שאני מגלה שתפילין יש להם משהו דומה בתורה, זה יותר עוזר לי לדובב את מה שהתפילין רוצות לומר. והמקום השני שקיים, והרבה נזכיר את זה, זה המלך. שגם פה זה רק לספרות חז"ל, והתורה מתארת מלך שהולך כל הזמן עם התורה שכתובה, ולפחות בחז"ל יש דעה אחת שזה כמין קמע, והוא מזכיר מאוד את צורת התפילין. בתוספתא לפחות, בקובץ התוספתות שיחולק, זה תוספתא בסנהדרין, רק אקריא את הלשון של התוספתא, התוספתא אומרת, נכנס, אני קורא, רב יהודה אומר, ספר תורה ממינו ותפילין משמאלו. כלומר, יש איזשהו קישור בין המלך שהולך מוקף בשמאל התפילין, הספר תורה מימין, וליברמן, זה מפנה לזה טיגה, באנציקלופדיה המקראית, בספרו יוונית ויבנות, בארץ ישראל, עמוד 230, מערך 50, ליברמן מראה שיש קטעים בספרות הקלאסית שמתארים את המלך, הולך עם חתיכת אור שכתוב עליה קטעים להבדיל אלף אלפי הבדלות מהומרוס. ובוא נגיד ככה, הרעיון שאתה הולך עם איזה חתיכת קלף שכתוב עליה דברים שיקרים ללבך, דברים שמנחים את הדרך שלך, דברים שאתה צריך לכונן מול התודעה שלך, הרעיון הזה הוא רעיון שהוא קיים בעוד מקומות, הוא לא זר, והתפילין הם נמות, הכמיעה עולה לאוטונומיה, כן, הם לא באוטונומיה, כלומר, הם מדברות שפה, הם סימבולית.
יש עוד מקום כזה, מה שהזכיר לי, בגזירות של היוונים, אין לי צלג, שהוא צריך לשים על קרן השור, גם, היום הייתי מדבר את זה
לסטיקר של מכונים, נכון מאוד.
קעקועים.
קעקועים? כמעט התפילין זה כמעט קעקוע, זה היה לו אות על ידך, רק יהודי לא כותב על היד, לכן מה הוא עושה? שם קלף על היד. אבל ודאי שזה עוד בגוף.
כמו אם נחזור לקידושים, אז בועל רצון.
כן, לא שכחנו אותו, כן.
כל הנשים שלו עושות קעקועים שלו.
כן. אז זה כמה מילים על תותפות. בסדר? זה כמה מילים על תותפות, שאני חוזר. יש בבלשנים עד היום המחלוקות. כך למשל, אני יכול להגיד לכם שטיגי, כבלשן, אוהב את הפירוש של הרמב״ם? הוא אומר, זה הפירוש הכי טוב מבחינה בלשנית. והוא קצת איזה מאמר, יש לי אותו מי שרוצה לקרוא, שהוא טוען, זה תכשיט. הוא הולך לטאוואף הערבי, והוא טוען שהתופעה הלשונית, מי שרוצה להבין אותו, טוען שהשורש המקורי היה טף-טף. וכשיש שורשים כאלו בעברית, טף-טף כפולים, אז כמו, הוא טוען שכוכב במקור היה קו-קו. זה לא יפה להגיד קו-קו, אז הפכו אותו לכוכב. אז את הטף-טף הפכו לטוט-טף. והוא טוען שזה תופעה לשונית מוכרת, זה הפירוש הכי טוב, כך הוא טוען. כנגד זה טוענים אחרים, אתה לוקח פה גזרון שהוא מאוד נדיר. אנחנו לא יכולים לדעתי להיכנס לגמרי לשיקולים, בסופו של דבר אנחנו לא טובים מהם. מה שכן, אני חושב שיכולנו כן להפיק מזה איזושהי התבוננות לגבי המשמעות של תפילין. ואני רוצה לחזור לדברים המרכזיים שעלו כאן. אחד היה המודעות שהוא סמל תרבותי, הוא אייקון שמוכר, שמבטא משהו, כן? וזה יכול להיות מתרבות הסביבה, כשאני חוזר, בעיניי הכוונה זה מנגנון אנושי. שבני אדם כבני אדם הגיעו לרעיון שזה פועל עליהם, אז התורה משתמשת בו. זה יכול להיות דבר שאנחנו נגלה שהוא קיים בעולם של ההלכה גם בעוד מנגנונים, מה שמלמד על זה שהוא פועל על האדם, כן? אם זה התפילין, אם זה הציץ, אם זה המלך. וגם שם מגלים שיש לזה מקבילה, עוד פעם, בבני אדם ואשר הם בני אדם, והתורה מתאינה אותם. ראינו גם ברשי דבר חשוב, שרשי אומר לנו, התוטפת הזאת היא נועדה לגרום לאנשים לדבר, כלומר הוא נועד לספר סיפור לאחרים, ורשי כאן על בין העיניים מפעיל את כוח הראייה והזיכרון יחד, המוח והעיניים יחד. שדברים מאוד מאוד דומים הם עוברים גם כשעוברים לתפילה, לתפילין. מה זה תפילין? שזו מילה שחזל משתמשים בה כדי לתאר את התוטפת. מה פירוש המילה הזאת תפילין? גם פה תוספות יחזו לזה משמעות. תוספות כאן מנחות, למדל הרבה יותר מתפילין נראה לשון ויכוח, כמו ויפלל שעשה פלילות עם קונו על שם שאין עידוד והוכחה שהשם נקרא עליו ויראים ממנו. אז תוספות אומרים לשון הוכחה, שהתפילין הן מוכיחות משהו. זה מה שתוספות בחרו. מה זה בא להוכיח? ששם השם נקרא עליך. ככה תוספות מציעים, אני יכול להוסיף שגם כאן, אצל טיגי, באנציקלופדיה המקראית, מי שקרא היה יכול לראות, זה אולי מתקשר דווקא קצת למילה אות גם כן, שהאות יכול להיות כמו צדי. ועד עכשיו דיברנו, זה בא להזכיר לך משהו, בא לספר משהו לסביבה, בא להגיד אני כזה. רוטשטיין בדוקטורט שלו מדבר על כך, וגם טיגי מזכיר את זה, שהיה מקובל בעולם העתיק, שאדם היה הולך עם, כמו צדי על המצח, שתמיד זוכרים, תמיד זוכר שאתה רכוש צהל, כן? שזה מעין סמל לכך שאנחנו עבדה, בניו של הקדוש ברוך הוא.
זה לא המילה? המילה זה לא המשמעות? כאילו, ברית מילה? זה המשמעות של זה?
יכול להיות. יכול להיות שהמילה מוכיחה שאנחנו זה חותם של הקדוש ברוך הוא בנו, כן? אבל זה לא בא להזכיר לנו משהו. מצוין. אז הנה זה עוד וזה עוד. זה יכול להגיד לכם שרוטשטיין בעיקר נמשך לרעיון הזה. בדוקטורט שהוא אחרי שהוא סוקר את כל ההסברים של מה המהות של תפילין, רוטשטיין אוהב את הרעיון הזה, שזה סוג של אות, שהוא בא לספר שאנחנו בניו של המקום, זה בא להוכיח, תראו את התוספות כאן, ששם השם נקרא עלינו.
זה גם הרעיון
שאני מסתדר הכי
טוב עם מה שהצגנו בדעת רבי עקיבא.
זה מאוד לא פשוט, כי בספרות חז"ל נראה במקורות, גם בתנאים, אין קישור ברור בין תפילין ותפילה. אתה לא מניח תפילין. בגמרא נמצא את זה כבר במפורש, לקריאת שמע ולא לתפילה. כלומר, גמרא תגיד, מי שקורא את הקריאת שמע והוא קורא את מצוות תפילין, והוא לא מניח תפילין, הוא מעיד עדות שקר. אבל הקישור הזה ודאי קיים בתקופת האמוראים.
לא אומר דווקא לתפילה, אני אומר בכלל, זה משהו שמנותק ממך. הברית, הברית היא מחוברת, היא קבועה. קעקוע זה משהו שהוא קבוע, הוא בגוף עצמו. תפילין הם משהו שהוא ניתק מהגוף. הרגע בלילה שאתם מורידים אותו, כל מי שכנסים לשירותים מורידים אותו, זה מהות.
נכון, אתה צודק, זה דבר שצריך לבחון אותו בהקשר הרחב. גם פה אני אציין רק על התפילין, שמי שקראתם, אם זה טיגי או ויינפלד, הם כולם מציינים שהמילה תפילין לא מילה שנמצאה רק בספרות חז"ל. כלומר, זו לא מילה תפילין שהיא מיוחדת דווקא לחפץ הדתי שהוא קופסאות שחורות עם רצועות שיש בתוכן פרשיות שבחרו לו שם מיוחד. אלא המילה תפילין, גם היא ככל הנראה פירושה סוג של תכשיט. מצאו, הייתה מושבה יהודית ביב, שזה במצרים, שבאחד מהפפירוסים שלהם מדברים על תפילה זיכסף. זה תפילה מכסף, ומדובר כל כך עליהם סוג של תכשיט. וכמעט הייתי אומר שאם תוטפת, קודם הלכנו לכיוון שהוא תכשיט או סמל סימבולי, אז גם המילה תפילין היא מתפרשת ככה. כן, ומה יותר מתאים באמת מלקחת משהו מכסף ולהשתמש בו כסוג של תכשיט. יש שגם רצו לראות קשר, נראה לי שהרחיקו לכת מדי, ואתם יודעים שהטקסט הקדום ביותר של המקרא שנמצא כתוב הוא קמה מכסף שנמצא בחפירות של בכנסייה הסקוטית בירושלים, שזה מול גיא בן הינום, ליד תחת הרכבת הישנה, מי שמכיר, ושם יש את ברכת כהנים כתובה על כסף שגללו אותה ותלו אותה על הצבא. כלומר, זה נשמע כמו תפילה זיכסף. אני חושב שהרחיק לכת מאוד הארכיאולוג שחשף את זה ואמר, זו הייתה תפילין של בית ראשון. כן? אבל אני אגיד את זה בצורה יותר מתונה. כשאומרים תפילין בעולמם של יהודי בית ראשון או גם בית שני, זה טעון במשמעות של תכשיט. עכשיו, אתה לוקח תכשיט שהוא טעון במשמעות, שהוא בא לספר סיפור, שהוא בא להזכיר משהו, ואתה מתאין אותו כאמור ומטען של זיכרון יציאת מצרים וכו'. אתה משתמש במנגנון הזה, שהוא מנגנון אנושי ביסודו. במילים מאוד פשוטות, התפילין הם מילה, שאומנם מילה חדשה, ומבחינה מהותית היא ממשיכה מאוד את התוטפת. ומה שיכולתם לראות, את הטיגי באנציקלופדיה המקראית, זה נושא שיעלה לא מעט בלימוד שלנו, ספציפית זה יעלה כשמה לפעמים רובות מול עגולות, זה שהזכיר שאולי השורש תפילין, שהתפילין צריכה לגזר משורש, שמרמז גם על שמירה. אני אתן את הדבר הזה. אני אקריא לכם את הדברים מבפנים. סליחה. כן, הוא אומר ככה. כן, המילה תפילין, הוא אומר ככה. שאולי פלל, הוא קודם הזכרנו את התוספות, שזו הוכחה, הוא אומר שפלל גם רומז לכפרה. ואולי אפשר לראות בתפילין חפץ המשמש לכפר, להשיב חימה מעל הלובש אותו, בדומה לציץ שלבש כהן גדול בין עיניו ותפקידו לרצות ולחפר, וידוע שהמצח מקום יפה לסמלים ששומרים, כן? ועל רקע זה גם בהמשך יש לו דיון שלם על הייתה תפיסה עממית שראתה בעצם סוג של קבע שהוא שומר. צריך גם לקחת בחשבון שאנחנו נראה את זה סביב העושה תפילתו עגולה סכנה ואין במצווה, שם נראה את הדיון של הסכנה, המצווה שבו דברים דומים גם עולים במזוזה. אתם מכירים קצת את הדיונים על השמות של המלאכים במזוזה? היה מנהג שהתקיים בתקופת הראשונים שהיו כותבים שמות של מלאכים תוך המזוזה, כי המזוזה נתפסה כחפץ לשמירה. לרמב"ם יש מלחמת חורמה בתפיסה הזאת. הרמב"ם בהלכות מזוזה כותב שמי שכותב שמות של מלאכים במזוזה אינו חלק לעולם הבא, כי לא, כי הוא לוקח טקסט שנועד להתיר על ייחוד השם והופך אותו לאיזה חפץ ששומר עליו. ומה לעשות שעם כל הכבוד הרעיון שמזוזה שומרת כתוב מפורש בספרות חז"ל, כמו הסיפור הנודע על אונקלוס, שכשחיילי רומי באים בשם דודו אדריאנוס לאסור אותו, ואונקלוס יוצא מהבית ומנשק את המזוזה וצוחק, אז אומרים לו, מה אתה צוחק? מה אתה יודע מה אתה הולך לקבל מידי אדריאנוס? אז הוא אומר להם, ראיתם דבר כזה? מלך שיושב בחוץ ושומר על נתיניו שיושבים בפנים? כלומר, ודאי שיש שורשים מאוד עמוקים לתפיסה הזאת. טיגי מצד אחד מזהה את זה כתפיסה עממית, אז נראה במהלך הלימוד הדברים האלו. מצד שני הוא טוען שיש סדרה שלמה של הלכות של תפילין שהם ודאי נועדו להילחם ברעיון הקמע, והם שמי שהכי צריך שמירה, שזה קטנים החלשים של החברה, דווקא הם לא מניחים תפילין. אבל הרעיון הזה שהתפילין כאילו משרות שכינה ושהשכינה מגינה על היהודים שמאמינים בו, כן, שקשורים בו, יכול להיות שהוא קיים. בסופו של דבר, אני רוצה לסכם, הוא שההיבט הלשוני שתוטש את תפילין הוא לא רק מכיל בתוכו בירור לשוני, אני חושב שדבר הוא מכיל בתוכו התבוננות של מה המהות של תפילין. ואני דווקא, ממה שאני קראתי, רואה רצף בין תפילין לבין תוטפת. כן,
בבקשה. יש את המדרש במסך ברכות, על זה שהקדוש ברוך הוא מנפתיע בתפילין של הקדוש ברוך הוא. לא ראינו תזכורת את זה, אבל זה גם רעיון מאוד יפה. איזשהו חוט מקשר, כמו התליונים האלה עם מחצאי לב שיש לבחור ולבחורה.
נכון. אנחנו מתפילים
שאנחנו מסיים בהם על השיוך שלנו לקדוש ברוך הוא. והוא מניח תפילים שאני לא זוכר מה הפסוקים.
מי כמך ישראל גוי אחד בארץ, על השיוך שלנו אליו. נכון? אמת? שהדברים נכוחים. מה שאני רוצה לסיים זה בשני דברים. אחד זה קצת מבט ליהודי בית שני, שהם לא עמים מהסורת של חז"ל, ויש בידינו כמה שרידים של פרשנויות שהיו להם, שהחשיבות הוא לא רק לראות קריאה קדומה, איך יהודים מסוימים פרשו את המקראות, אלא הם מציפים רעיונות מסוימים סביב התפילין, שנראה שלחז"ל יש מה לומר. כלפי הרעיונות האלו. הם ודאי יכולים לעורר בתוכנו את המודעות לקיום השאלות האלו. וזה מתחיל בעיקר מתרגום השבעים. דרכו להגיע לעוד שני מקורות שבאים מסיבה תרבותית דומה. תרגום השבעים, תרגום שמיוחס למאה השלישית בפני הספירה שנעשה במצרים. כאשר איגרת אריסטיאס, אני הבאתי קטע ממנו, זו איגרת שבאה לספר את הסיפור הרקע שמאחורי תרגום השבעים, וגם הוא בא מאזור התרבות ההוא. וגם פילון, שהוא מאוחר להם, שהוא חי במאה הראשונה לספירה, הוא שייך לאזור תרבות מאוד מאוד קרוב, שזה יהודי מצרים ההלניסטית, נקרא לזה יהודי הגולה, של אותה תקופה. וכשמתבוננים בפרשנות שלהם לפרשיות של תפילין, יכול להיות חוט מקשר. כך בתרגום השבעים, הבאתי לכם במהדורה שהיא לא נחשבת מוצלחת, אבל פשוט אין, אני לא יודע היוונית, אני אומר את האמת, אבל הדבר הזה נבדק, לפחות לגבי המילה הזאת. כשתרגום השבעים מתרגם את בין עיניך השיטתית בארבעת המקומות, הוא מתרגם אותו כמול עיניך. או בלשון אחרת, בין העיניים מצוין כאן לציין את כוח הראייה. זה חוזר למה שראינו קודם ברש"י, שתפילין נועדו כדי שיראו אותם. וכשהולכים לאיגרת אריסטיאס, מגלים דבר מאוד, מאוד מעניין. זה כל התורה הזאת שאומר לכם עכשיו בשם רוטשטיין, בסדר? מה עולה שם ב... בגרת אריסטיאס, שהוא מזכיר רק תפילין של אבל בגרת אריסטיאס מזכיר רק איזה תפילין של יד, נכון מאוד, כן? אני אמצוא את זה, אני אמצא את זה טוב, אני לא רוצה, אבל... די, תגיע, אתה יכול לקרוא את זה, בבקשה?
זה עשייה לדברים ברורים, לקשור אותה עוד ציר היום. והוא מראה לכל כלל צריכה לעשות בצדק, ולזכור את תכונת עצמנו, ויותר מכל יראת אלוקים.
כן. קודם כל, דבר שבולט שם זה ההזכרה של תפילין של יד בלבד. והדבר השני הוא שמה התוכן של תפילין כפי שמצוין על ידו? מה? הצדק. כלומר, יש פה ההוצאה של התוכן של יציאת מצרים. ובעיקר דגש על איזה היבט, כן? על היבט של מה שהם מכנים צדק, ויש פה גם הסבר של המנגנון האנושי. כלומר, אחד מהדברים שניסיתי להדגיש לכם קודם זה ההזדהות שלי עם הרעיון, כבר הוא מנגנון שמפעיל משהו אנושי, וזה מאוד מאוד בולט אצל כל היהודים ההלניסטים האלה, שהם ניסו להסביר מהו המנגנון הזה. הרב יעקב שיתף אותי, יש לו סדנה הרי של כתיבה אישית, שזה ממש כל הרעיון של הסדנה שלו. מה נאמר כאן? שלהסתפק בדיבור לא מספיק, אלא מה צריך לעשות? גם עיון מחשבה על השינויים והרשמים שקדמו בנו שכיבתנו. והצורך לאדם לאותות ש... הם חוקקים דברים בתודעה שלו. וכשעוברים לפילון, אז מה אנחנו מגלים על פילון? גם מילו לפילון היה לדבר על הלכות הצדק, ואצל פילון התוכן של תפילין הוא כולו רק דברים. אין אצלו יציאת מצרים. מדובר פה על הלכות הצדק, והוא מדבר במפורש על הקשירה על היד, כדי שהיא תהיה מטלטלת מול עיניו. ואחד מהדברים שפילון מדבר, ויש פה עוד פעם מודעות למנגנון הזיכרון האנושי, שלמה חשוב שזה ייטלטל, באיזה סיבה? כדי שזה ימשוך תשומת לב. כן, תפילון מדבר מן הראוי, היא אומרת שיהיה להם טלטול בתנועתן, כדי שבתנועתן תקרן את המבט להתבוננות בהירה בהם, שכן התנועה מושכת את הראייה.
אתה רגיני שמדבר על תוכנית פה.
לא, בכלל לא. הוא מדבר על הצו השלישי. מה זה הצו השלישי? זה הצו הראשון היה לשים על הלב, הצו השני היה לקשור אורלות על ידו, והצו השלישי היה להיות מיטלטלת מול עיניו. מדבר פה על הצו השלישי, שזה להיות מטלטל מול עיניו. עכשיו, כשאני קורא את פילון, הרושם שעולה מפילון הוא שאתה קושר את התפילין על היד. על היד שלך התפילין באיזה מצב הם? שהם מטלטלות. על ידי כך שהן מטלטלות, הן מושכות את תשומת הלב שלך, ואז אתה רואה אותם. הדבר הכי קרוב שאני יכולתי לחשוב זה תלמיד של הערבים, יש כזו שרשרת כזאת של חרוזים, שהם כל היום מתעסקים איתם.
הם לא רואים,
כן, אבל כל הזמן זה זז, כאילו זה מסמך. מה סבכה זה נקרא? כאילו, התפילון מדובר פה, ודאי התפילין מאוד שוב, כלומר, מדובר פה ככלון התפילין של יד, שאתה אמור לראות אותם עם העיניים, זה מזכיר את רשי, שמה זה בין עיניך? בין עיניך זה לראות, אלא בניגוד לרשי שדיבר שאחרים יראו, התפיסה שעולה כאן היא שאתה תראה. ואיך תמשוך את תשומת לבך על התפילין של יד? ודאי זה שהם יזוזו, כן? שהם יזוזו, כן? זו התפיסה שקיימת כאן, אם דגש רק על פרשיות דברים, ולא על פרשיות יציאת מצרים. כן, היה מי שרצה, נראה לי שמעמיסים פה יותר מדי, היה מי שרצה להגיד שהוא חשב ששמות זה מטאפורים ודברים זה ממשי. יכול להיות שזה גם מה שהוא חשב לנגד עיניו, אבל הדבר אחד ברור, שכשאני הולך לחזל, ונלמד את הדעה של תפילין של יד, מה עושים להם? תפילין של יד, מה עושים להם? מסתירים אותם, אפשר לראות איזה שיחה עם תפיסה שכזאת. וכאן יש תפיסה שאתה אמור לראות את מה שעל היד שלך. וחזל דווקא אומרים, אתה מסתיר את מה שעל היד שלך, וכשחזל מעלים את התפילין למצח, הם קודם כל שמים תפילין של ראש, ומעלים למצח, אז מה בבירור עולה? שחזל באמת לא מתכננים שאתה תראה שום דבר.
כמו רס.
אבל אפשר לראות פה מאבק תפיסות, כן? או יש שורשים משותפים שחושב לראות ומי רואה, אבל ודאי שהאופן שבו מתארים את התפילין הוא שונה לגמרי. כשאנחנו עוזבים את הגולה ההלניסטית ועוברים לארץ ישראל, אז כאן העדויות מבית שני הם בעיקר שתיים. אחד זה יוסף בן מתתיהו, בקדמוניות היהודים. כאן הוא בבירור כבר מדבר רק הן התפילין של יד, הן התפילין של ראש, נכון? זה מפורש אצלו. כלומר, אפשר לומר שיהודי ארץ ישראלי מאותה תקופה של תפילון, הוא כבר מדבר על תפילין של ראש. וכך עולה גם בבירור מהממצא הארכיאולוגי, וזה ממצא שילווה אותנו תוך כדי הלימוד שלנו, שזה התפילין הקדומות ביותר שנמצאו, והן התפילין של קומרן, שכבר בהם יש תפילין של יד ותפילין של ראש. מבחינת המבנה הבסיסי היסודי, זה דומה מאוד למבנה החזלי, זה מאורות, של חופים, יש כמה הבדלים שבסיסית אותם פרשיות, יש כמה הבדלים שדבר עליהם כשנגיע, אבל זה מאוד ברור שכשאנחנו מגיעים ליהודי ארץ ישראל, סליחה? יש הבדלים קצת בהיקף של הפרשיות, יש הבדל שזה מלבן ולא ריבוע, יש כמה הבדלים שנדבר עליהם, אבל מבחינה בסיסית, הרעיון שיש לך קלפים שאתה כותב עליהם טקסטים של פרשיות תפילין, ושאתה חופה אותם באור ולובש אותם על הגוף, זה נמצא כבר בקומן. אני אומר, אחת מהשאלות שדנו בהם, אנשים שעוסקים בתחום, הוא בעיקר בפערים מזה לבין התפילין החזליות. אבל הדמיון הוא קודם כל חזק יותר מהפער. רואים שזה משהו מוחשי, קונקרטי, מאור, שתפילין של יד שם זה בית אחד, תפילין של ראש זה ארבעה, מה שרואים את זה, כלומר, הנושא שאנחנו מביאים מחר הוא מאוד מאוד מוחשי שם, ואומר, השאלה המרכזית היא אם ההבדלים עם פרי הבדלים כיתתיים, או, רעיון כבר אגלה לכם את הסוף של רוטשטיין, רוטשטיין טוען שההבדלים הם בעיקר בהלכות שמופיעות רק במוראים. ואז אולי התפילין של קורבן לא מייצגות תפיסה כיתתית שונה, אלא מייצגות משהו אחר, מייצגות שלב קדום יותר בהלכה. זאת שאלה שצריך לברר אותה תוך כדי הלימוד שלנו, אבל זה ברור שכשאנחנו מגיעים, עוזבים את יהודי מצרים הלניסטית, שבאמת מתארים, זה עולה מצירוף המקורות, מתארים, תפילין, על, על היד שרואים אותם וזה מורר את כוח הראייה וכו'. כשמגיעים לארץ ישראל בזמן בית שני כבר יש עדויות מוצקות. וזה מלך אותי לחז"ל, קצת איזה מבט על קצר מאוד על, על המדרשי ההלכה ומשנה, ואז מחר נתחיל ללמוד כבר את הפרטים. יצא לכם כבר להציץ ככה לרפא במחילתות, בספרי. אפשר להגיש פה, אני רוצה להציע שני דברים מאוד בולטים. קודם כל מעבר שפה מובהק. כאן הדברים שמאוד מאוד בלטו, והקורות החיצוניים האלה שקראנו, שהם תורכים להסביר את מהות התפילין, לשמה. גם פילון, גם הגרת, מסבירים כאילו את הרציונל של תפילין, איך זה פועל על האדם וכו'. שוברים לה למדרשי ההלכה, בעיקר במה עוסקים? בעיקר. בפרטים, במבנה, כן. בעיקר עוסקים, כלומר אם אני עשיתי באמצעות התוכן, כן? עשיתי איזה מפתוח, שמה נושא הדרשות, אז עוסקים בשאלה של מה המבנה של תפילין, עוסקים בשאלה של איכן מניחים את התפילין, עוסקים בשאלה של מי מניח תפילין, מתי מניחים תפילין, אפשר להרגיש מעבר שפה מאוד מובהק. זה מעבר, הייתי אומר, בניגוד לתורה, בוא נתחיל מזה, ואפילו אצל פילון. אתה נכנס פה למקורות שהם עוברים שפה. לכן גם החשיבות, עם כל האתגר שבדבר, אולי הכל שבדבר של הפסוקים, הם כאילו נוטשים כנושא מרכזי לדיון, את המהות של התפילין, והתנועה הנפשית שהוא מחולל, וההשפעה שלו על, על חיי האדם והזיכרון שלו, הם עוברים שפה, הם פשוט עוברים לפרטי הדין. זה דבר אחד שהוא נורא נורא בולט. דבר השני שמאוד מאוד בולט במחילתא הזה, שכל הדינים מוסכמים. הייתי אומר, כשהם עוברים על, על המחילתא, יש מעט מעט מאוד מחלוקות במדרשי ההלכה. אני קורא במחילתא, על כולם מוסכם שתפילין מניחים על יד שמאל, מניחים אותו כאן, מה שנקרא בגובה של יד, מוסכם על כולם שתפילין של ראש מניחים, מה שנקרא במדרשים, גובה של, של ראש, מוסכם על כולם, מספר הפרשיות, זה מוסכם על כולם, כן.
כן, ורפאל בן דיברנו שיש כאילו קפיצה מאוד גדולה בין המקרא לבין חז"ל, כאילו זה, שלא מוסכם בשום מקום על חמש מסיני, שזה ברור ש, ברור שהפסקים האלה זה תפילין, זאת אומרת, אין כאילו דרישה, ברור שזה מדובר על תפילין. השאלה, תפילין של ראש, חלוקה, וזה...
נכון.
זאת אומרת, יש כאילו הנחות יסוד מאוד ברורות.
אבל בלשון אחרת, יש לך תחושה, כשאתה עובד מדרשי ההלכה, שהם כבר יודעים מה זה תפילין, שהם כבר החליטו מה זה. ועכשיו, כלומר, לפעמים אתה ניצא מול המקראות, ואתה ניצא בתחושה שאתה ניצא בבית היוצר. כלומר, חכמים עוברים לך איזשהו מרחק. בוא ניקח את קידושים. כאן בקידושים כבר ידעו איך מקדשים אישה, עדיין אתה ניצא בתחושה של תנועה. כאן שאתה קורא את המדרשים, זה נראה נורא סטטי. כלומר, הם כבר יודעים לחלוטין מה זה תפילין, אין פה, המחלוקת היחידה שכרגע נרשמה אצלי, שהיא מחלוקת אמיתית, היא מחלוקת במחילתא דרשב"י, שמובאת גם בבבלי ולמד ד' עמוד ב', האם אפשר להניח תפילין של, 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 של יד על הראש, כלומר, האם אפשר, אבל חוץ מזה, יש קצת מחלוקות בדרשות, איך לומדים שזה גובה של יד, אבל איך לומדים שזה גובה של ראש, אבל אין מחלוקת לגבי הפרטים, אבל התחושה היא שזה מוסכם בלשון אחרת, הם כבר יודעים מה זה תפילין לפני שהם בכלל ניגשים לדרוש.
זה כאילו, ויש את המטרה של איך מגיעים.
זה תחושה נורא 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 חזקה. כלומר, מעבר לפרטים ומוסכמה מוחלטת על הפרטים. כלומר, כביכול זה דבר מאוד מאוד מוצק, מאוד מאוד ברור מה זה תפילין. זה שאני חוזר לקומראן, שסך הכל יש קרבה גדולה מאוד למה שיש בתנאים, הוא די מחזק את הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד עתיק, מאוד מאוד כאילו מוצא וקבוע. כשעוברים למשניות, ורוצים לראות כאילו מה סדר היום של המשנה.
רגע, שנייה, אז אוקיי, אז אתה אומר, אז מה, אז מה אנחנו יכולים להוציא מזה בכל זאת? כי אתה, זה נשאר כזה בתסכול כזה.
למה זה מתסכל אותך? בוא, כאילו, בוא תנסה להסביר את התחושה הזאת שלך.
לא, זה נשמע לי כאילו כמו התחלה, כמו איזה סיפתח של שאלה. זה נראה שהם כבר...
אני קודם כל מאפיין מה עומד לפניי. כלומר, כשאני ניגש לתנאים, אני מגלה, בוא, אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת. בסדר, אולי לרצות לענות על השאלה שלך. אני מגלה שהם יודעים מה זה תפילין. ואם יש מחלוקות בתנאים, אז מה הם? הם איך הגענו לדבר הזה? ואז נחזור מהם למה שמעתי לכם תותפות. מה אני בעצם אמור לצפות מלימוד מדרש ההלכה? מה אני אוכל להפיק מהעיון בהם? זאת ההנחה היסודית שהדרכים השונות או הדרשות השונות הן מסבירות באופן שונה את המהות של המסקנה ההלכתית. או פה ניקח דוגמה. כשאתה שואל עצמך, למה יד שמאל? כן? אותי נורא 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 מושך היד שמאל הזה, היד החלשה מול היד החזקה. נורא נורא מושך אותי, כן? גם הרב יעקב ביום קשור הכללי כבר התחיל לדרוש על זה ברבים. אבל אתה מתבונן בדרשות השונות, אתה מגלה שאולי הדרשות נחלקו לגבי המהות של ההלכה הזאת. כי אותה דעה של רב נתן, שאתה קושר על יד, וקשרתם וכתבתם, אתה קושר ביד ימי, כי אתה כותב ביד ימי, מה בעצם רב נתן אומר? שלמיתו של דבר, ההלכה כאן דורשת איזה יד? יד ימין. רק עם יד ימין מה לעשות? מקשור, אבל יש פה מחלוקת כפולה. האם באמת בחרו בימין ושמאל, ומחלוקת יותר מהותית, האם תפילין עיקרם הם שהם יהיו על היד, או האם עיקרם הקשירה, האם הפעולת הקשירה? זה הדברים שאני מצפה למצוא במדרשים במצב שכזה. שאני אומר, זה גם נותן איזושהי פריזמה למשניות. יורדים למשניות, עברתם קצת על הקובץ, ואת תוספת, אתה באיזשהו מקום מגלה...
אתה לא מוצא את זה.
אתה מוצא במשניות, כמעט הייתי אומר ככה, כשאתה עובר על המרחב של המשניות, אתה מגלה שכמעט כל הנושאים שנדונו, שמוזכרים במחילתא, הם כבר במשנה גם מובנים אליהם. כך למשל, תלך למשנה בברכות, מה תדע? שנשים עבדים וקטנים פטורים מתפילין. תלמד משניות שבת ועירובין, אתה תוכל להבין מזה שבשבת לא מניחים תפילין. אמנם זה לא כתוב שם כגד מפורש, זה כתוב שם דרך הלכות הוצאה, וזה שאתה לא יוצא עם תפילין, כי בשבת לא מניחים תפילין, כן. אתה מרגיש את הקישור, אתה הולך למסכת מנחות, אתה יודע, עוד פעם יש שם דיון, אתה יודע שיש תפילין של ראש, תפילין של יד, אתה יודע...
אין מקום ציבורי, הכל בהקשר.
אתה באיזשהו מקום מגלה שכמעט כל הדינים שכתובים במחילתא נמצאים אי שם במשניות מפוזרים, ולא עוד דיון שאורג אותם יחד, שאוסף אותם אחד לשני, מה שאתה גם מגלה מהמשנה הזה, שהם שיפצו אותו גם בעולם הרחב של עולם הכלים, כמו במרחב האנושי של כליו. ככה למשל נגלה אותו לא מעט בדיונים על תומה וטהרה בעולם הכלים, במשניות בכלים, במקוואות, בידיים. וגם אנחנו נגלה אותו ליד הקמאה לא מעט פעמים. כן? וזה 3-4 משניות, התפילין צורך השנות, כלומר חז"ל משפצים אותו במרחב האנושי, אבל אתה כאילו מרגיש גם מהמשנה, זה מאוד סטטי. במסגרת דיון שאלה עם כמה חבר ככה בסדרים, אולי גם עלה ההצעה, אולי גם עלתה ההצעה, שבסופו של דבר אין מסכת במשנה, אין ארגון של הדינים במשנה, אולי מהסיבה הפשוטה שזה סטטי, כלומר אין דיונים. בעצם אין כל כך מה לומר על תפילין, אם אתה תנה. אתה יודע מה זה תפילין, ואין סיבה בעצם להיכנס לדיוני עומק. כשאני עובר לרגע לגמרא, אם יצא לכם כבר לעבור בבקיאות, לחטיבה בבבלי, אני מנסה להבין מה טיב החטיבה הזאת, אנחנו מתקנים פה בתופעה מאוד דומה לעוד תחומי ההלכה, שאין להם חטיבה במשנה, אבל יש להם מסכת, כלומר הכוונה חטיבה בבבלי, כמו מסכת נר חנוכה, מסכת גירים בביבמות. אפשר לראות כאן, כשמסתכלים במסכת הזאת, שהיא בנויה המון המון מברייתות, המון מברייתות. תיכות למדע לעמוד בין, התחלתם ללמוד, פשוט רצף של ברייתות, אין שם בכלל סוגיה, אין שם שום שקלה וטריה. אחד מהדברים שכדאי לשים לב זה מאיפה הברייתות. פה למשל ברייתא אחת מהלכת דרשב"י, מהלכת דרי, אחת רק עם הלכת דרשב"י, אחת לא מפה ולא משם. צריך לבדוק, אבל יש המון ברייתות, ויש המון המון מימרות. זו החטיבה הגדולה שאחד מכם קודם רמז עליה. החטיבה של כל ההלכות למשה מסיני, כולם אמוראיות. הכוכב הגדול שלהם קוראים לו רב. זה ממרה, 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 ממרה. אביי ורב, אני נמצאים פה הרבה גם בהערות מאוד קצרות. ואם אני בודק כאילו מה באמת הם פיתחו, אז מצד אחד הם לקחו הלכות קיימות וקצת פיתחו אותם, כמו שמאל, זה מוסכם התנאי, ומה אפשר לדון עכשיו לפתח את זה עוד קצת? מה אם אתה היתר? תפילין של שני ראשים, זה למשל באמת נושא חשוב לפתח אותו, גם רבי לא בדיוק התפעל שזה מה ששאלו אותו, אבל אתה כאילו מרגיש שזה מסכת גם כן די סטטית, ביסודו של דבר, החטיבה המוראית, הישיבה החליטה ללמוד לפי החטיבה המוראית, היא בתה פה איזה מסכת מארגנת, אבל צריך לדעת, זה לא גמרא רגילה, אין פה יותר מדי דיונים, אין פה יותר משק לבטריה, יש פה המון 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 ממרות וברייתות. זה אופי החומר, גלעד. האם לאור כל זאת, גלעד שאל אותי, יש חשק ללמוד את המסכת הזאת? אני מקווה מאוד שכן, כי תזכור שיש לנו קצת ראשונים, והם כן דאגו לפתח, אין יותר מדי ראשונים גם. אנחנו נראה שנלמד פה לא מעט תוספות, רמב״ם יהיה פה יותר מהרגיל. יש אחרון אחד שכתב על מנחות, קרן אורה, בואו נשתמש גם בו, ויש קצת תורות ניסה בחילים, אין באמת הרבה.
רגע, מה המקום של המסכת הקטנה?
המסכת הקטנות, מסכת תפילין, זה מסכת של פרק אחד, שהיא העריכה שלה מיוחסת לאי שם בתחילת תקופת הגאונים, שזה ברייתות חיצוניות. גם בזה נעיין, יותר ספרות הלכה תשמש אותנו כאן. שם יש יותר ויותר חומר. באמת זה לא היה לימוד רגיל. ועדיין, אם אני חושב שנוכל לחדור לכבשן הזיכרון שלנו, ולהעמיק את החוויה של הנחת תפילין, אני בהחלט מקווה שכן, וגם מקווה שזה יהיה מאתגר. בסדר? השבוע טוב לכולם, תיארון. מחר מתחילים תפילין שזה התפילין של ראש.